שלום. אתם איתנו בפיל שבחדר, התוכנית של שקוף, כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. נדבר כאן היום על מאחורי הקלעים של עבודת הכנסת ועל אחד הצמתים הכי אפלים בדמוקרטיה הישראלית. נשמע גם ממקור ראשון על הקשר בין און שלטון ועיתון ואיך הקשר הזה משפיע על מסדרונות הממשלה. אני נעמי נידם, תישארו איתנו. ועדת השרים לחקיקה היא היום אחד המקומות החשובים ביותר בכנסת. זהו מרכז העצבים של הדמוקרטיה. שם מחליטים השרים והשרות האם הצעת חוק פרטית תעבור או תדחה. לצערנו, הוועדה הזאת מתקיימת היום בסודיות, באפלה מוחלטת, אין פרוטוקולים. יושבת איתנו כאן היום השרה לשעבר גילה גמליאל, אחת ממספר מאוד מצומצם של שרים שהסכימו לשתף עם הציבור את האופן שבו הם הצביעו בוועדה. אז אני רוצה ככה, נעים מאוד, חברת הכנסת גילה גמליאל.
נעים.
כיף שאת איתנו. אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם הסכמת לבקשת שקוף בזמנו לפרסם לציבור את האופן שבו הצבעת?
בעצם השרים יושבים, שרים ושרות, ואמורים לשבת, כי בדרך כלל היינו מגיעים איזה 3-4 שרים ושרות, ובעצם קובעים את כל הצעות החוק שמגיעות לפתחה של כנסת ישראל, את עמדת הקואליציה, שבדרך כלל היא גם מחייבת את הקואליציה, ובסופו של יום גם זה קובע מה עובר או לא עובר. אבל מה היה קורה בפועל? בפועל לא באמת היו דיונים, וגם מעט מאוד שרים מגיעים, למרות שאת יודעת, כולם נלחמים להיות חברים בוועדת השרים לענייני חקיקה, וגם לא משתפים את הציבור, על מנת שיהיה ניתן בכלל לבוא ולנסות ולהשפיע, וכן להציג את העמדה המתבקשת. לי זה היה חשוב כן לשתף, עדיין השרים והשרות יכולים גם עכשיו לעשות את זה.
איך בעצם תשפיע שקיפות טוטלית על ועדת שרים לחקיקה?
אני חושבת שזו בדיוק הנקודה שבה זה הממשק בין כנסת ישראל לממשלה, בין הריבון לבין מי שאמורים לבצע את הדברים בפועל. וכאן יש בעצם משהו שמתבצע בצורה הפוכה. הממשלה היא זו שקובעת לכנסת את כל העמדה. וכאן יש פה מורכבות של לפחות הבסיס שצריך לעבוד, זה מהם השיקולים. איזה דיון התבצע? מי הגיעו בכלל? הגיעו חברי כנסת, היה באמת דיון, או שניים, שלושה חברי כנסת סגרו את הדברים, או בטלפון, הדברים התבצעו על ידי ראשי מפלגות, ובזה זה הסתיים. אני חושבת שמגיע גם לציבור יותר, וגם לחברי וחברות הכנסת, וזה היום לא קורה.
את יכולה לדמיין את הדמוקרטיה שלנו בלי ועדת שרים לחקיקה?
בעיקרון, יש לזה הרבה דברים חיוביים, במידה וזה מתבצע בצורה המתבקשת והראויה. כלומר, מה הרעיון? הרעיון הוא לבוא ולבדוק בראייה מתכללת, עם סך המגבלות שקיימות. כלומר, נניח אומרים, הצעת חוק פרטית צריכה להיות מוגבלת ברף כספי, כדי להעביר אותה. למה? כי צריך לראות באמת איפה זה בר. עכשיו, תחשבי שרק הכנסת תחוקק, ואז החוקים יפגעו ביכולת של שרים לנהל את המשרדים שלהם, ולקבל את המדיניות שבה הם רוצים להוביל אותה בצורה נכונה, כפי שהם רואים לנכון. כלומר, יש פה מורכבות, יחד עם זאת, זה צריך להיות בשקיפות, זה צריך כן להיות בשיח.
יש המון הצעות חוק שאין להם בכלל עלות תקציבית,
נכון,
ועדיין נופלות.
הרבה מאוד בסוגיות של שקיפות.
נכון.
ששם צריך לשים יותר את הדגשים. אני בעד שכמה שיותר, אני השתדלתי תמיד להיות בפתיחות ולהראות ולהציג את הכל, כי אני באמת מאמינה שזו דרך יותר נכונה, אבל את יודעת מה היה האבסורד הגדול? תמיד מי ש... יוצר את השקיפות ובא בשקיפות חוטף את הביקורת הכי גדולה. למה? כי רק עליו יש נתונים, רק הוא מציג בעצם על מה הוא הצביע ומה הוא עשה ואיך זה... לפעמים מצאתי את עצמי, מכיוון שאני הייתי לבד כמעט שמגישה את הדברים, רק היחידה שמבקרים אותה על עצם ההצבעות. אבל עדיין, ולמרות זאת, חשבתי שזה יותר נכון.
אז אני רוצה באמת לדבר איתך גם על אמון הציבור בכנסת. האמון נמצא בשפל, לפי נתונים אחרונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. פחות מרבע מהציבור אמרו שהם נותנים אמון מלא, או אמון באופן כללי בכנסת. מה את כנבחרת ציבור יכולה לעשות כדי לשנות את המצב הזה?
אני טוען שצריך לשנות את שיטת הממשל לחלוטין, גם את שיטת הבחירות. אני גם שמחתי לראות שיש בזה הסכמה גם בפורום קהלת וגם במכון הישראלי לדמוקרטיה. אתן רק דוגמה אחת שיכולה לקבל את מימושה, שביום הבחירות, כשבאים לקלפי ומצביעים, בפתק, אז גם מדרגים את חברי הכנסת, כלומר את הרשימה. לא את היושב ראש, אבל את הרשימה.
הוא לא מכיר בכלל, אולי קורא שקוף, מכיר קצת יותר, אבל רוב הציבור לא מכיר את שמות חברי הכנסת.
אבל עדיין, אז כל הציבור שבאים להצביע לגבי מי שיצגו אותם, צריכו לעשות קצת שיעורי בית.
בוא נגיד שאם נסתכל ככה על הלוז שלך, אנחנו לא נראה בו כל יום שלוש ועדות כנסת. את לא מגיעה המון לכנסת ולא לוועדות, ומה את יכולה להגיד לבוחרים שלך ששואלים את עצמם באיזה אופן את עובדת עבורם כחברת כנסת?
עכשיו, לגבי הוועדות, אני די מנסה לשכנע את השיאה שלי ואת הקואליציה, כן, להיות חלק מהוועדות, לפחות בוועדות שיש את הייצוג ההגון, ולא כפי שעשתה הקואליציה לצערי בממש בריונות יתר, בלקחת את היכולת הדמוקרטית שלנו להשפיע, ונניח סתם אתן דוגמה, רצו לתת לנו שני נציגים בוועדת הכספים, שאנחנו 30 מנדטים מתוך 120, כמו הנציגים של הרשימה המשותפת, שני נציגים למשותפת, שני נציגים לליכוד, זאת באמת פגיעה, ולהעביר לנו את המנדטים לוועדת המדע, לא שאני חלילה מזלזלת, ההפך, ועדה חשובה, אבל לשים שם שישה נציגים. אני חושבת שזה באמת לפגוע, זו לא מחלוקת, זו פגיעה באמת, פגיעה קשה ביכולת ההשפעה, כי תקציב המדינה זה הדבר הכי חשוב. הכספים וועדת הכספים, זה דברים הכי קריטיים ביכולת ההשפעה של סדרי עדיפויות. ושם היינו צריכים לקבל את הייצוג הארגון שמגיע לנו.
לצערי זה לא קורה. אני כן רוצה להקשות, כי גם בתקציב, כן ראינו חברי כנסת, ראינו חברי כנסת אחרים מהליכוד שכן הגיעו ולא אחרים.
בתקציב אנחנו מינינו חלקם על מנת להציג את ההסתייגויות בשם הקואליציה, אבל זה לא מספיק. כמו שאת רוצה, כפי שאני רוצה לראות את הדברים, אפשר להשפיע הרבה יותר, לא רק בתקציב, אלא גם בתחומים נוספים ואחרים.
באחד הפעמים שדווקא כן הגעת לוועדת הכלכלה, ליישום חוק הפיקדון, התחת בשרת הגנת הסביבה, תמר זנדברג, דברים קשים על יישום החוק.
תקשיבי, תמר, אני יודעת בדיוק מה את עברת כנראה ממה שאני עברתי. מה שהיה פה בלחצים, זה מי שלא ראה את המערכה של להבין הון ושלטון במערכות של קבלת החלטות, אני יודעת ביור. ואם אני עמדתי בקושי רב עם משהו מטורף של לחצים, הייתכן שפתאום עלייך הם עברו ולא היה לך שום לחץ?
אני רוצה לשאול אותך, לציבור שלא נחשף למאחורי הקלעים, מה זה אומר לעמוד בלחצים אדירים בחוק כזה? כשרה.
את מגיעה כשרה, ואת צריכה לקבל החלטה שלטענת בעלי ההון פוגעת בהם ב-400 מיליון שקלים בשנה. בעלי ההון האלה הם גם בעלי התקשורת, והם גם בעלי היכולת שלהם לבוא וליצור באמת את דעת הקהל לגבייך בתחומים רבים.
שרגע נגיד למי שמאזין לנו, במקרה הזה מי שזעמו הם קוקה קולה, שנציין שהם גם הבעלים של ערוץ 12 במקרה הזה, אבל תמשיכי.
אני רק אומרת שבנסיבות כאלה, אני תמיד הולכת עם הדברים שצריך לעשות כשליחת ציבור. ואותי זה באמת לאחר שיח מקצועי ארוך, שביצעתי עם גורמי המקצוע במשרד ועם כל הגופים הרלוונטיים, ולמדתי את החומר בצורה מאוד מאוד מעמיקה, המסקנה החד משמעית הפשוטה הייתה חייב פיקדון לבקבוקים גדולים. עכשיו לצערי, זאת אומרת מצד אחד הצלחתי, חתמתי על הצו, יצא לדרך, זהו, זה החוק במדינת ישראל, שמחה שהייתה לי את הזכות הגדולה והעצומה לעשות זאת. בנוסף לזה...
אני נכנסת לפה, כי אמרת שעשית את זה בקושי רב, ואני חושבת שהציבור שיושב בבית שואל את עצמו, מה קוקה קולה יכולים, רוצה להתעקש על זה רגע, מה קוקה קולה יכולים לעשות לשרה בממשלה? מה הכוח שלהם על שרה בממשלת ישראל?
אני לא רוצה לדבר ספציפית, אני רק יכולה לומר שנניח אם אני לא טועה, זה היה באוסטרליה, אז שם כתבו ממש מכתבים מאוד מאוד חמורים כנגד קוקה קולה על יכולת השפעה מאוד אגרסיבית של קמפיינים שליליים. בוא נאמר שבשנה האחרונה קיבלתי כמה קמפיינים מאוד צולבים ללא שום בסיס אמיתי לעצם התוכן שלהם.
אני רוצה אז לדבר איתך בעוד נושא סביבתי, בנושא מפרץ חיפה. אז קצת באמת עשורים רבים שתושבי הצפון מוחים על נתוני תחלואה הולכים וגוברים בסרטן בגלל מפעלי בתי זיקוק הנפט של בזן וגם מחלי יחסון הנפט של תשן, וממש זועקים את הזעקה, תפנו מפה את המפגע הזה. אני יודעת שבתקופתך כשרה להגנת הסביבה, הובלתם ועידת מנכ"לים שקבע שאפשר וצריך לפנות בתוך עשור
את המחלים. זה נשמע כזה פשוט, אבל לפני...
לא, אין ספק.
כן, לקבל את ההחלטה ולהעביר אותה בממשלה ולקבל את ההסכמה, זו הייתה באמת מלחמה ממש מאוד מאוד גדולה. אני יודעת מה עוברים כשצריכים לקבל כאלה החלטות.
מה עוברים?
ואני ידעתי לקבל את ההחלטות האלה למרות.
מה עוברים?
עוברים לחצים... את מקבלת לחצים, את מקבלת איומים, את מקבלת מכל מיני גופים שמגיעים אלייך בדרכים כאלה ואחרות, ופתאום את רואה גם את המימוש של זה, במקרה כזה, ככה על הדרך.
את יודעת, אני באמת, בשיא הכנות, אני רגע רוצה להתעכב על זה, כי אני אומרת לעצמי, אני מקבלת איומים ולחצים. זאת אומרת, אני כעיתונאית יכולה לקבל איומים ולחצים, אני צריכה לקוות שיעמדו, המנכ"ל שלי יעמוד מאחוריי, מאחורי כל תביעת דיבה, ואנחנו נרד, מות הסיפי נרדו. ואני אומרת, שרה בממשלת ישראל.
שרים וחברי כנסת אין להם הגנה בסוגיות הללו בכלל. כלומר, גם את המכתבים שהגיעו, גם הדברים שעברו, אין לך מה לעשות עם זה, את יכולה לפנות עם זה למשטרה, ולקוות שמשהו יעשה. ומעבר לזה אין לך שום דבר, כלומר, גם לא בהגנה לתביעות דיבה, לא בכלום, זאת אומרת, את פשוט צריכה להתמודד על זה באופן אישי, ואני כמי שתמיד מתרחקת מאנרגיות רעות, אז אני פשוט לא מתעסקת עם זה, אבל לדוגמה, הדברים שעשו לי שהם לא רק פגיעה בהגנת הפרטיות, בנושא, גם פגיעה בהגנת הפרטיות, גם לשון הרע באופן הכי בוטה בעולם, טענות מאוד קשות של דברים שקריים בעליל.
בתקופה של מפרץ חיפה.
בתקופות, לא, אני מדברת בכלל, בכל התכונה שלי כשרה להגנת הסביבה. משום מה, כשרה להגנת הסביבה, קיבלתי את כל הדברים הללו בזמן שאני צריכה לקבל הכרעות, בדיוק במקומות שבהם בעלי ההון ששולטים במדינת ישראל בצורה מאוד
חלק
קשה.
חלק מהבעיה היא גם שהם, את מדברת על איומים, אז אני חושב במקרה הזה הם גם חברים של חברים של מי שבסוף עובד
לא,
לידך.
לא, הם המפרסמים העיקריים בכל המדיה. אני בזה סיכמתי, וכשמפרסמים, אז את מבינה איך זה עובד, אני לא מתרגשת מזה, כי תודה לאל, אין לי חמאה מרוחה על הראש, אני יכולה לרשות לעצמי לבוא ולקבל איזו החלטה שאני רוצה ומתי שאני רוצה, אבל יחד עם זאת, אני מסתכלת סביבי, מסתכלת סביב הקולגות שלי, ואני מבינה שלצערי, אם הם תלויים ביושב ראש שיגבה להם את המסלול, אפילו לתומם, הם לא תמיד נוברים כדי להבין את המשמעויות.
כן, אז אם אני חוזרת למפרץ חיפה...
אם אני הייתי תלויה, לדוגמה, בחוק הפיקדון, בפקידות של משרדי, לא היה היום פיקדון. תמיד תסתכלי, כשהפקידים מסיימים את תפקידם, איפה בדרך כלל הם עובדים, ואז את מבינה למה את לא יכולה את כל יעבך להטיל על הפקידים. חלילה לא מטילה בהם דופי. אבל יחד עם זאת, כי יש רוטינה, לצערי רואים את זה היום גם כבר אצל אחד השופטים, שזה צריך להדיק נורה אדומה וזועקת, אבל יש פה איזה
משקת כזה. לא בטח חנן מלצר. שמי,
להשאיר לך את הביטוח, אני חושבת שיש פה משהו שקצת התעוות ביכולת באמת, לשנות דברים מהמקום הטהור, וצריך לשנות פה את סדרי התפיסה הכללית של הרשויות במדינת ישראל, לאפשר את הכוח של הבקרה שהיא בכנסת, ולראות איך אנחנו שומרים על הדמוקרטיה שלנו, כי אני מאוד מודאגת.
אז תודה לחברת הכנסת גילה גמליאל, שהגיעה להתארח בתוכנית של שקוף, שם זמני, הפיל שבחדר, ספרו לנו אם אהבתם. תודה שהייתם איתנו.